הרב בני לאו, שופטים פרק ו'.
הגענו לפרקי גדעון. גדעון הוא אחד הדמויות שללא ספק כבר בתקופת התנ״ך ואחר כך לכל אורך ההיסטוריה הפך להיות הסמל, הדגם של מנהיג שראוי למלוכה, ראוי לשושלת. הוא בעצמו בחר במלכות שמיים, כמו שאנחנו נראה עוד יומיים בפרק ח', אבל החלק שלנו כרגע, אנחנו אמורים להתבונן בפרק ו', שהוא אחד מתוך שלושה פרקי גדעון, והפרק הזה מעמיד את גדעון בסימן שאלה לגבי הנכונות שלו לקבל הנהגה. הפרופיל שמצטייר לנו בפרק ו' הוא פרופיל מאוד מעורער של אדם שיש בו בוטות, שיש בו ספקנות, שיש בו איזושהי עמידה כנגד ולא עמידה עם. אני רוצה לנסות, כדי להסתכל על התמונה השלמה של גדעון, לשמור על הנוסחה שאיתה אנחנו הולכים לאורך כל הספר. אני מזכיר לכל מי ששומע את הנוסחה שבנויה ככה. יש לנו את החלק הראשון של עם ששוכח את אלוהיו. זה תמיד החלק הראשון. חרון אף האלוהים מעורר אויב לבוא עלינו, ואז יש זעקה מתוך השיעבוד, זה החלק השלישי, ואז יבוא החלק של מושיע שיעשה את הפלאים ויושיע את ישראל מיד הצר הבא עליהם, ואז ותשקוט הארץ, 40 שנה, 20 שנה, 80 שנה, אלה חמישה חלקים קבועים של ספר שופטים, אבל לא בכל החלקים הם בנויים באותה צורה. כשאנחנו מסתכלים על הדגם שכבר ראינו, אם תרצו המיניאטורה או תניאל בן כנז, אם תרצו המפותח יותר אהוד בן גרה, שם חמשת השלבים מסודרים, הרמוניה, מושלמים, אלה הדגמים. ככה נראה הספר, ואם אני רוצה להבין את הדופק של הספר, אז אהוד בן גרה נותן לי את התמונה. אהוד בן גרה שיודע שהשם מפעיל אותו, הוא פועל בכוח הטבע, הוא פועל בתבונה, הוא פועל בנחישות, הוא פועל במנהיגות, והוא כל הזמן מזכיר לעצמו, לא בתוך הסיפור, אבל במעטפת של הסיפור, שהשם הוא הנותן לו כוח לעשות חיל. אהוד בן גרה הוא הדגם שממנו אנחנו גוזרים אחר כך את כולם. ראינו את אחרי אהוד בן גרה, את ברק בן אבינועם, לצידה של דבורה הנביאה השופטת, שמה פתאום ראינו את הערעור הגדול, ברק המהוסס, ברק שלא מסוגל לנוע בעצמו, ברק שבעצם צריך כל הזמן לדעת שהנביאה השופטת הגדולה דבורה אוחזת בידו, ולכן אין תפארתו. זאת אומרת, ההנהגה היא לא הנהגה טבעית, אלא בספר, בשירת דבורה אנחנו שומעים באופן מאוד מאוד ברור שמי שמנהיג את העולם זה האלוהים באופן ישיר. זאת אומרת, השם יוצא מסעיר, השם זוכה לשירה, זאת היא הנהגה שחוזרת אחורה כמעט לשירת הים, חוזרת אחורה לחיי ישראל התלויים בידי השם ולא מונעים מכוח עצמם. ככה עצרנו את שירת דבורה. ולאן זה לוקח אותנו עכשיו בימי גדעון? כשאנחנו מתחילים את המהלך, אז לכאורה זה מתחיל אותו דבר. ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין 7 שנים. זאת אומרת, מבחינת הנוסחה, אנחנו עושים את הרע, חרון אף השם נותן אותנו בידי מדיין, ואז יש תיאור מפותח מאוד מהו הרע שעושים מדיין לישראל. בקיצור אני אומר, אנחנו מדברים פה על פגיעה כלכלית מאוד מאוד קשה, רמיסה של ההחזקה החקלאית של ישראל על שדותיהם. מדיין באים אי שם מאזור המדבריות של ערב, הם עולים יחד עם עמלק ובני קדם, זאת אומרת כל אזור המזרח, הוא הולך ומשחית את יבול הארץ, לא משאירים מחיה לישראל, יש פה אלימות כלכלית מאוד מאוד קשה להשחית ארץ, והפסוק, פסוק ו' בפרק שלנו ו', מתאר את זה כך, וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזכו בני ישראל אל אדוני. זאת היא הנוסחה, הנה הגענו לשלב השלישי של הנוסחה, אנחנו מדולדלים מאוד, מאוד דלונו מאוד, ואז ויזכו בני ישראל אל השם. הגענו לשלב הזעקה. עכשיו לכאורה, לפי הנוסחה הקבועה, היה צריך להיות המושיע. עכשיו צריך להגיד, ויקם השם להם מושיע את גדעון, בן יואב וכו'. לא. פתאום כאן נכנסת עוד חוליה בפרק שלנו. וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל, ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, והציל אתכם מיד מצרים, והגרש, והאומרה לכם, אני השם, לא שמעתם בקולי. ככה נגמרת נבואת האיש שאין לו שם, ואין לו חוץ מזה עוד תפקיד, איש נביא שבא ממש להקות על ראשנו, ומסיים במילים, לא שמעתם בקולי. ואנחנו כבר רועדים מפחד, כי נשברה הנוסחה. הנוסחה אמורה להיות שאחרי שאנחנו זעקנו, יגיע מושיע. אם מגיע במקום המושיע איש נביא שמכה על הראש ומסיים במילים, לא שמעתם בקולי, זה אומר שאולי הפעם אין תשועה? ואז מגיע פסוק י' א'. מגיע מלאך השם, יושב תחת האלה באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. זאת תמונה שאם היה אפשר להגיד פסטורליה, כמובן שאי אפשר, מכיוון שאנחנו נמצאים בתנאי מצוק ומצור, אנחנו נמצאים בתנאים שצריך להחביא את החיטים בגת במקום לפרוס אותם על הגורן, ושם בתוך הגת, באיזה מקום ממש כמוס, יושב גדעון, איש צעיר כנראה, הוא הבן של יואש מאבי העזרי, שבט מנשה, ושם הוא חובט חיטים. מתגלה אליו מלאך השם, ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור החיל, תגובתו של גדעון, פסוק י' ג', ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש אדוני עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת, ויכול נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו אדוני, ועתה נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדיין. זהו. אם אנחנו זוכרים שהיה מישהו, איש נביא בפסוקים הקודמים, שבא היקל ראשנו ואמר, לא שמעתם בקולי, אותו איש נביא הזכיר לנו, אני העליתי אתכם ממצרים, ואני עשיתי לכם ניסים, ואני גירשתי את גויי הארץ מפניכם, אני השם, אני השם, ואתם לא שמעתם. עכשיו מגיע איש צעיר, גדעון, יושב או חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין, וכשמגיע אליו המלאך ומדבר, המלאך בדמות אדם כמובן, והוא אומר לו, השם עמך גיבור החיל, תגובתו של גדעון היא תגובה של מרמור עמוק, בי אדוני, הוא אומר לו, בי אדוני, הוא עדיין חושב שהוא אדם, בי אדוני, יש השם עמנו? איך אתה מעז לומר השם עמך? למה מצאתנו כל זאת? איפה כל מה שסיפרו לנו? נטשנו השם. הוא מביע עמדה, לא אולי לא רק ספקנית, אלא אולי דווקא עם סימן קריאה שמודיע לו לאותו איש שאומר השם עמך, נטשנו השם. יש פה מחאה חמורה, כמעט כפירה של גדעון בכוחו של השם להושיע. התגובה של השם מדהימה. התגובה היא, ויומר אליו השם. זאת אומרת, עכשיו, במקום שהמלאך, אותו איש שמתחפש, פונה אליו פתאום, ויפן אליו השם. ויומר, לך בכוחך זה, והושעתה את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. ממש רגע של המינוי שממנים את גדעון לשליח של השם. יש לנו הרבה הרבה פרשיות שאנחנו מנסים לראות מהו רגע הבחירה, מהו הרגע שבו אדם הופך להיות לשליח השם. כשמתגלה השם לירמיהו, אז הוא אומר ירמיהו, נער אנוכי, אני לא יכול, נתחיל עם משה רבנו, למה ברחתי לירמיהו? אם אני מסתכל על משה רבנו כשעומד בסנה, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא עיוור הסנה, ואז השם אומר לו, של נעליך מעל רגליך, זה רגע הבחירה, זה רגע השליחות, ואז הסרבנות של משה, כאן אנחנו חווים חוויה אחרת. כאן אם צריך לומר שבכל בחירה למנהיגות, לשליחות, יש רגע של איזשהו ועדה למינוי שממיינת ובודקת את ההתאמה של האדם לשליחות, כאן הבחינה של השליחות של גדעון נעשית בכוח הציסה שלו, בכוח המרדנות שלו, בכוח העמידה שלו, שאומרת אין השם בקרבנו. יש כאלה שחושבים שזוהי אולי תודעה של חולשה, יש ספק שאוכל אותו, אני סבור שההפך הגמור. אני סבור שיש פה עמדה עוצמתית, עמדה מנהיגותית, שעומד גדעון במבחן שהעמיד לו מלאך השם, הוא שתל את המילים השם עמך גיבור החיל, כדי לשמוע האם הוא קונפורמיסט שאומר בסדר, גם השם ממך וממשיך הלאה וכלום לא קורה, או שיש פה איזה רגע של התפרצות, שגדעון מתפרץ אל אותו, אותו מלאך מחופש, ונכנס בכל הכוחות שבו בשם מה? בשם הכאב של כלל ישראל. עוד שנייה אנחנו נראה שהמציאות הכלכלית באופן פרטי של גדעון היא לא מציאות חמורה. גדעון כנראה היה שייך למעמד חברתי גבוה, הוא כנראה היה מסודר כלכלית. באופן אישי, פרטי, הוא כנראה לא היה נמצא באותו ויד על ישראל, הוא לא היה במצב המדולדל, אבל בתוך המצב הפרטי שלו הוא מוצא את הכוחות להסתכל על כלל ישראל. הוא מדבר על נטשנו השם, הוא אומר שעזבנו, אנחנו נמצאים נטושים, ואז השם אומר לו, זהו, את הכוח הזה חיפשתי, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. ואז עושה גדעון מה שעשה משה במעמד הסנה, הוא אומר, אני לא ראוי, הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. ממש ממש כלשונו של משה, מי אני כי אלך, מה יש לי, אין לי כלום. והשם אומר לו בדיוק כמו שאמר למשה, פסוק ט"ז, ויאמר אליו אדוני, כי אהיה עמך, והכיתה את מדיין כאיש אחד. בניגוד למשה, כאן אנחנו רואים את הרגע שבו גדעון עוצר. גדעון לא מתגייס למשימה. גדעון אומר, סליחה, אני רוצה לברר שאני יודע שאתה מדבר עמי, אתה השם, כי אני מבולבל. אני לא עד הסוף סגור שיש לי התגלות. ואז הוא עושה פה איזשהו אות על ידי הסעודה, וכאן אנחנו רואים שמעמדו הכלכלי לא כל כך רע, הוא מביא גדיזים ואיפת כמחמצות, יש בשר, יש מרק, יש סעודה שלמה. זה לא אותה אישה אלמנה שאנחנו נפגוש עם אליהו בצרפת שבלבנון. יש פה איש שיש לו כנראה מזווה מלא כל טוב. זה גדעון. ואז אנחנו פתאום מגלים איך שהסעודה הופכת להיות לקורבן, כשהמלאך שם את המשענת על הבשר ועל המצות, והאש אוכלת את הבשר. ממש יש פה תהליך שלם של איזה התגלות בעיני גדעון. גדעון רואה, ואז הוא גם אומר את המילים הצפויות, אהה, השם אלוהים, על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים, איך זה יכול להיות? והשם מרגיע אותו, שלום לך, לא תמות. החלק השני של הפרק זה החלק שבו מצווה גדעון להתנער מעבודה זרה של בית אבא. פתאום אנחנו מגלים שבבית אבא יש המון עבודה זרה. אנחנו רגילים לדבר על מדינה, על חברה שנטשה את אלוהי ישראל, אבל פתאום זה מול הפרצוף שלנו. פתאום אנחנו מגיעים לפסוק כ"ה, בלילה הוא אמר לו השם, קח את פר השור אשר לאביך, הוא פר שני 7 שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת השירה אשר עליו תכרות. פתאום אנחנו מבינים שיש פה צורך להיות אברהם אבינו באגדה, ששובר, מנפץ את הפסילים של אבא שלו. פתאום יש לנו משהו שאומר לנו, אם אתה רוצה באמת לקיים מצוות לך לך, אתה רוצה להיות שליח שהולך למשימת חייך, להמשיך את שם השם בתוך ישראל, קודם כל, ניפוץ פסילים, ניפוץ האלילים, ובשונה מהאגדה על אברהם אבינו, ששם אנחנו רואים את תרח עומד כנגד אברהם, פה דווקא האבא של גדעון, כשבאים אליו אנשי העיר להגיד, תראה מה הבן שלך עשה בלילה, ניפץ את הפסילים, מה זה? וידרשו, גדעון עשה את זה, מאשימים אותו, רוצים להרוג אותו. עומד האבא בפסוק למד א' ואומר לכל אשר עמדו עליו, אתם תריבון לבעל? אתם תושיון אותו? הוא עומד חזק, חזק בכתף אל כתף לגדעון, ואז קורה הדבר הבא, שהאבא נותן בעצם שם נוסף לבן שלו, השם הוא ירו בעל, ירב בו הבעל, כי נתץ את מזבחו. ברגע הזה גדעון, שנוטץ את מזבח אביו, מגייס את המשפחה לצד השליחות של נוכחות השם בקרב ישראל. החלק השלישי, אנחנו כבר בקוצר של זמן, חלק השלישי של הפרק הוא עוד שלב של ניסים ונפלאות. פתאום אנחנו רואים ש... מזעיקים, כן, רוח השם לבשה את גדעון, והוא מזעיק את כל אביעזר, זאת אומרת המשפחה, ואחרי זה את שבט מנשה, שזה השבט שלו, אחרי זה את אשר, זבולון ונפתלי, יש איזו התגייסות אזורית, אבל במקום שנצא למלחמה, אז גדעון מבקש עוד אותות, פעם אחת הוא מבקש אות של גיזת צמר, שתהיה, ירד טל על הגיזה, והכל הארץ יהיה יבש, ואז אני ידעתי שאתה תושיע אותי כאשר דיברת, ואומר לנו הכתוב, ויהי כן, יופי. אחרי זה אומר גדעון, בבקשה, אל יחר רבך, אני רוצה עוד ניסיון. הפעם שירד הטל על כל הסביבה, ורק על הגיזה לבדה יהיה חורב, יהיה יבש. ויהי כן, הקדוש ברוך הוא שומע לקולו של גדעון, ועושה לו את הניסים שהוא מבקש, רק כדי מה? כדי לאפשר לו לצאת אל הקרב. וכאן אנחנו שואלים את השאלה, מה קרה? הרי גדעון כבר התגייס, כבר עבר את התהליך הזה של הכרה בהשם. מה פתאום עכשיו כשרוח השם לבשה אותו, תוקע בשופר, מזעיק את כולם, למה הוא מבקש את הניסים האלה? פתרון מחר בפרק ז'.